שלום וברכה, אנחנו קודם כל מעלים את זיכרונו של מורנו רבינו הרב אלי והרבני דינה, שתורתם, מורם, אמונתם, אהבתם, ספוגים פה עמוק עמוק בתוך בית המדרש. 21 שנים חלפו מיום שהם נהרגו על קידוש השם פה בליל שבת, ותורתם פורחת ועולה, גם מי שלא מכיר אותם, כולנו מושפעים מהם עמוקות, נשמתם צורה בצרור החיים. אנחנו חוזרים לסוגיית שבע ברכות בעזרת השם. אנחנו מנסים לבאר את זה גם לפי רש"י וגם לפי תוספות. בתוספות אמרתם, זוכרים שאחד היצירה זה היה פרצוף אחד, פרצוף וזנב, ושתי היצירות זה שני פרצופים, מה שהרבה יותר נראה הגיוני רש"י, שאחד היצירה זה פרצוף וזנב ושתי יצירות, זה חדש לגמרי, אבל לפי תוספות דווקא פרצוף אחד. בואו נעבור לפי הסדר, אתם לא צריכים להתעכב על מה שאמרתי. אז יש לנו פה תהליך של שבע ברכות, שרש"י נראה שהוא משתדל לקעקע אותו, לפזר אותו. הפעם הראשונה שאמרנו שיש מחלוקת ראשונים, אבל אם נברך חובה לברך בורא פרי גפן ולא בורא גפן, שהכל בא לכבודו, רש"י אומר שזה לכבוד הקהל הנאסף, אבל גם זה קשור, כי זה זכר לחסדי המקום. וברכה שלישית היא גם לפי רש"י לפני, כי האישה עוד לא מוזכרת שם, כי זו יצירה אחת, זנב לפי רש"י. ושחולק על תוספות, בעצם שבע ברכות לפי רש"י כביכול מתחילים רק מהברכה הרביעית, זאת אומרת מהברכה הרביעית אנחנו עוסקים בחתונה. יש תשתית לחתונה, יש הכנה לחתונה, ובואו נתמקד רגע בברכה חמישית זה יוצא. אז הברכה הראשונה ברכה פרי הגפן, שהכל בא לכבודו, דיברנו על זה. יוצר האדם, ואחרי זה מהאדם נהיית גם אישה, התקין לו ממנו בניין הדעת, והברכה החמישית היא סוס, תסיס ותגל להכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, וכתה השם משמח ציון בבניה. זו ברכה שהניסוח שלה הוא מיוחד כזה. למה הוא מיוחד? כי בפשט שלו, מה הפשט של... איזה מין הכרה? הכרה מיוחדת, הכרה מוזרה. בדרך כלל הכרה רוצה שיצאו ממנה בנים. היא רוצה שיהיו בקרבה בנים ויצאו החוצה. אבל ההכרה הזאת, איך היא תשמח? בקיבוץ בניה לתוכה. היא רוצה שהבנים יחזרו אליה, ייכנסו אליה פנימה. טוב, זה ודאי משלים. זאת, היא לא הכרה בעצם. אם יש לה בנים, רק הם בחוץ, אז היא לא הכרה, היא מרגישה הכרה. היא חווה חוויה של הכרות. הכרות זו חוויה קשה מאוד, כנראה. הנביא, הברכה הזו בנויה על פסוקים בישעיהו. סוס תסיס ותגל להכרה, זה הכרה באי הידיעה. זה כמובן ירושלים, ברור זה ירושלים. אז למה ירושלים מוזכרת פה בתוך הברכות, באמצע הברכות? אז רש"י אומר, כי נעלה את ירושלים, נעלה את ירושלים. אז שמחתי, אין שמחה בלי ירושלים. אז בכל שמחה, כמו שוברים את הכל, צריך להזכיר את הברכה. אבל יכול להיות שזה גם קשור לתהליך, יכול להיות שזה לא מקרים, מה זה יכול להיות? זה גם בטוח, זה קשור לתהליך. אז מאיזה פסוקים הברכה הזו בנויה? הברכה הזו בנויה מפסוקים בישעיהו בשלושה מקומות. פסוק אחד אומר, רוני הכרה, לא ילד, הנביא ישעיהו משווה את ירושלים להכרה. ובקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, זה שתי פסוקים שמופיעים בשתי מקומות אחרים. אז בפרק נון ד' כמדומני, תנו לי רגע לחפש ולראות שאני צודק, כן, רוני הכרה לא ילדה, ויצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבי בני שומעה בני ועולה אמר אדוני. ההכרה עם כנסת ישראל בגלות מושווית להכרה, ההכרה זה שהשם ירפא את כל הכרותינו. זה כנראה כאב גדול, זה כנראה כאב נורא, זה כנראה משהו מאוד מפחיד. כל הדימויים פה לירושלים הם דימויים לנשים כואבות. ככה הנביא אומר, כי כאישה עזובה ועצבת רוח קרח אדוני, ואשת נעורים כי תימאס, אמר אלוהיך. ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים מקבצך. מכילה, אז ירושלים יקרה, צריכים להיוולד ממנה הרבה דברים, והם לא, היא לא הכרה, כי גם פה יש בני בעולה, יש בנים, מה ההבטחה? ההבטחה שבחסד עולם להמתיך. אז ההבטחה לקיבוץ בניה לתוכה. מה זה קיבוץ בניה לתוכה? זה מופיע גם בפרק ממתת וגם בפרק סמך. אותו פסוק בדיוק, מילה מילה. הפסוק אומר, שאי סביב עיניי חורי, כולם נקבצו ואו לך. באותו פסוק, בפרק ממתת ובפרק סמך מופיע. שאי סביב עיניי חורי, כולם נקבצו באו לך. על הפסוק הזה הברכה בנויה. בפרק נון דלד ציון רואה את הבנים שנקבצים לתוכה והיא לא מאמינה. ציון אומרת ואמרת לבבך, מי ילד לי את אלה? ואני שחולה וגלמודה, גולה וסורה, ואלה מי גידל? אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם? היא לא מאמינה כשהיא רואה מאיפה יש לי ילדים, היא לא מעלה על דעת הציון. ומול הפסוקים האלה, הברכה שלנו, סוס תסיס ותגל ההכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. אז אמרנו שיש פה הכרה מיוחדת שהיא לא הכרה, אבל היא משוכנעת שהיא הכרה. ומה שישמח אותה, אתם יודעים שיש הבדל בין סוס, זה, המילה ססון היא מילה שמבטאת גם שמחה שיש בה עוד הרבה כאב, שמחה לא שלמה. עוד דיברנו במגילה, כתוב ליהודים הייתה הורה ושמחה וססון, ועיקר הססון, חז"ל אומרים, זו ברית מילה שהתינוק בוכה בה, בברית הזאת. אז ההכרה שמחה, אחרי זה בקיבוץ בניה לתוכה, זה בשמחה. אז יש פה שמחה שמלווה בהרבה כאב, כי הרבה שנים היא הייתה הכרה, והרבה שנים היא לא הבינה, כן, היא התייאשה כבר, זה נראה כאילו כביכול, היא התייאשה, כשהבנים באים אז היא לא מאמינה. איך זה קשור לשבע ברכות? מה פתאום דוחים? תראו, לא מזכירים את הכאב בברכה. מזכירים את הרפואה מהכאב. סוס תגסיס ותגיע להכרה, עכשיו היא כבר לא עצובה, עכשיו היא כבר לא כואבת. כי אישה עצובה בעזבת רוח, אמר השם. כי יש את נעורים כי תמאס. אמר אלוקייך, אז עכשיו היא יוצאת מזה, אבל כשאתה מברך שהיא יוצאת מזה, אתה פוגש בכאב, אתה פוגש בכמעט ייאוש, כי היא חשבה שאין לה בנים. אז למה להזכיר דבר כזה באמצע החופה? אתם אומרים שירושלים, נעלה את ירושלים, לא שמחתנו. נכון, ובכל אופן אני אנסה להראות איך זה קשור לתהליך של החתונה. אנחנו לא דוחפים הרימות של ברכות פה לתוך שבע ברכות, זה... אמרנו שברכות השבח וברכות העננים זה ברכות שמסבירות לנו מה אנחנו עושים. זה ברכות שמובילות אותנו, מגדלות אותנו, זה ברכות שמשנות את כל המשמעות. אם אדם אוכל בלי ברכה, אז הוא חיית טרף. אם הוא אוכל עם ברכה, אז הוא נפגש עם שפע אלוקי. קורה פה משהו אחר. הברכה מסבירה, אז ככה זה גם חתן והכלה מחויבים. קלה בלא ברכה אסורה לבעלה. וגם הציבור מחויב. לשמוע את ברכות האלה. חייבים שיהיה מניין, חייבים שיהיה נציגות כנסת ישראל. אז איך זה קשור לתהליך של החתונה הזאת? אז הברכה זה יצירה אחת ושתי יצירות, שתי פרצופים. נכון? ככה הגמרא אומרת שבהתחלה אלוקים ברא את הזכר והנקבה מחוברים. ואחרי זה הוא יפריד ביניהם. הוא יפריד ביניהם והם נהיו שני יצורים נפרדים. ואחר כך הם התחברו עוד פעם, אחר כך הם נפגשו עוד פעם, והשם אלוקים את האישה אל האדם, והיה אומר, ואז הוא מאוד שמח. אדם מאוד מאוד שמח, הוא אומר, זאת הפעם עצם מעצמי, ובשר מבשרי לזאת עיקרי אישה, כי מי שלו ככה זאת. ואחר כך, על כן יעזוב איש דמי ותימו, דבק ואשתו ויהיו בשר אחד. בשר אחד, אומר רש"י, זה הוולד. זה הוולד, זה התקין לו ממנו בניין הדעת. בניין הדעת אולי יש אופן פשוט, שנולדים ילדים. אם מחוברים מהגב אל גב, אז לא נולדים ילדים. ועכשיו, הם נהיים לבשר, גם קודם הם היו, כשהם היו מחוברים גב אל גב, הם גם היו בשר אחד. אבל הבשר אחד הזה התפרק, והיה איזה מסע. בחומה זה נראה די קצר, נכון? והיה פה השם לא כמתרדמה לאדם, אבל בחיים זה יותר ארוך. אז יש פה את הפסקה המפורסם הזאת, שהרב מסביר את הגמרא שלנו. באורות ישראל פרק א' פסקה י"ג אומר הרב ככה, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור אישה אור השם אלוקי ישראל. אי אפשר. לא יכול להיות שאדם ייפרד מהדבקות האלוקית. אי אפשר. אין אפשרות כזאת. אין יכולת כזאת לכנסת ישראל להיפרד מצור אישה. אבל, יש לכם קושיות על זה? אז תחכו רגע. אבל, היא האפשרות הזאת ההולכת ומופיעה בכל הדורות. בכל הדורות כנסת ישראל לא יכלה להיפרד מצור אישה. עליך הורגנו כל היום. מה קיבלנו על זה שדבקנו בתורה מצוות? היה רק צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. הייתה דרך רשעים צלחה. היינו כצאן לטבח ובא להרוג ולאבד מכה וחרפה. מסרנו את נפשנו על תורה ומצוות. איפה שלא נפלנו, איפה שלא הגענו, איפה שלא רדפו אותנו, וכמה רדפו אותנו, כנסת ישראל לא נפרדה מצור אישה. בלי שום קשר למה שהיא קיבלה בחזרה, בלי שום קשר למה הרוויחה מזה. זה אלוקים התורה, זה היה החיים של כנסת ישראל. אין, בחירה חופשית יש לכל אחד, נכון? אבל זה כל כך עמוק היה בנו, כל כך אדיר זה היה בנו, שאי אפשר, מה שלא יהיה, אי אפשר. אבל יש בעיה באי האפשרות הזאת. אי האפשרות הזאת הולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי, כשאי אפשר, אי אפשר. אי אפשר. מה הבעיה בהכרח טבעי? זה כל כך יפה. אנחנו כל כך רוצים שזה יהיה הכרח טבעי, כל כך רוצים שהתורה ועבודת השם והמצוות יהיו אצלנו ברמה של אי אפשר, שיהיו אצלנו ברמה, מה זה אי אפשר? אי אפשר זה עצם החיים. מה הבעיה בזה? הבעיה בזה שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. יש לנו את מה שיש בנו, יש בנו את רמת התובנה שלנו, התודעה שלנו, הרגש שלנו, החוויה שלנו, הלב שלנו. אבל האדם הוא פוטנציאל אינסופי. רוח האדם ועומק הקשר בינינו, הנשמה שלנו, הם יכולים, ממילא נתבעים, לצמוח לאינסוף, לגדול ולגדול ולגדול ולהתפתח ולהתפתח למקומות שאין לנו בכלל יכולת לדמיין. וכשיש הכרח טבעי, אז הוא לא נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. כשמשהו מובן מאליו, אז אתה לא עסוק בזה, אתה לא חוקר את זה, אתה לא לומד עם זה, אתה לא מתבונן, אתה לא שואל שאלות. כשמשהו מובן מאליו וטוב לך ושמח לך, אז אתה לא שואל למה. על כן, עכשיו הרב מסביר את הפסוקים בספר בראשית, בפשט הפסוקים. על כן באים יפנים שתרדמה נופלת על האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. והפה לשם אלוקים תרדמה על האדם, ופרצופים ננסרים, נכון? היה שני פרצופים, והקדוש ברוך הוא הפריד אותם. הפריד אותם, כתוב, ניסר אותם. היום זה נשמע קצת אלים, אבל ויסגור בשר תחתנה. מה זה ויסגור בשר תחתנה? זאת אומרת, האישיות האנושית היא זכר ונקבה, כך היה במעשה בראשית. מחוברים, יש להם גב אל גב, זאת אומרת, הם אישות אחת עם שתי פנים שונות. כל פן מסתכל, כל פרצוף מסתכל לכיוון השני, ואז אלוקים מפיל תרדמה על האדם. אנחנו רגילים תמיד להבין את הפרשה שאלוקים מפיל תרדמה כי הוא עשה לנו ניתוח. ואצלנו כשעושים ניתוח, אז קודם כל יש רופא מרדים. אבל זה לא הפשט של הפסוקים, אתם יודעים. כי להרדמה בניתוח זה סיפור של 100 וכמה שנים. עד לפני 100 וכמה שנים לא היו מרדים, לא ידעו להרדים. אז אני יודע מה, תנו יין, קשרו, דחפו סמרטוט בפה. עשו ניתוחים בלי הרדמה. אז למה השם אלוקים הפיל תרדמה על האדם כשהוא, לא בגלל לסגור את הזה, הוא הפיל תרדמה, הכוונה שהמוח נרדם. הזהות נרדמה. נכנסו לתרדמת. בתרדמת הכל ער, הכל ער. הדמיון מתרוצץ חופשי. עדיין לפעמים משמיע קולות, לפעמים הוא הולך, לפעמים הוא זז, כל המערכות, הלב, הכבד, הריאות, הכל. רק המוח, המחשבה לא, רק המחשבה בעצם הולכת לישון. רק כשאלוקים הפיל תרדמה על האדם, כך נשאר המסביר, תרדמה על הזהות שלו. הוא לא מבין, הוא לא יודע מי הוא. ויסגור בשר תחתנה זה תהליך שיכול לקחת הרבה מאוד זמן. אלוקים מנתק את חווה מאדם ואת אדם מחווה, זה שני הכיוונים, נכון? ויסגור בשר תחתנה, מה הכוונה ויסגור בשר תחתנה? הכוונה שאדם לא מודע בכלל, לא כואב לו, לא מציק לו. זה מצוין בשבילו. מצוין. הוא הולך בלי החצי השני שלו, הוא מרגיש פתאום קליל, נחמד לו. הוא לא מרגיש פצוע, לא רק שחצי לא חסר לו, אלא הכל מצוין, הכל מצוין. ובאים ימים שתרדמה נופלת על האדם ופרצופים מסרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. זאת אומרת, אלוקים לוקח לי את עצמי. וזאת האישה, האישה זה אני, כמשל, כן? כמשל וגם כנמשל, אחרי זה נחזור אל הנמשל, כי זה ברכה של חתן וקלה. אבל הרב מדבר פה על הקשר לאלוקים. הקשר לאלוקים זה, זה, זה מחובר אלינו, לפי המשל הזה, גב לגב, נכון? גב לגב פירושו של דבר שזה חלק ממני, זה אני, זה אני. חיבור גב לגב הוא חיבור מאוד עמוק, חיבור מאוד משמעותי. להיות מחובר גב אל גב פירושו של דבר שאתה ומישהו אחר קורטים ברית, ואתם ביחד, יהיה מה שיהיה. אתם אולי אנשים שונים, אתם לא רואים את העולם אותו דבר, יש בכם ויכוחים, אבל אתם, אתה יודע שיש לך גב. חיבור גב לגב זה, זה כמו אני יכול לדמיין שני לוחמים בתוך עולם כזה מלא אויבים, והם שני לוחמי על כאלה, ונצמדים גב אל גב, וכל אחד אחראי לחסל את כל האויבים שב-180 מעלות שלו. גב אל גב זה, זה חיבור חזק, זה לא חיבור שמותנה במשהו ושואל את עצמו משהו, זה חיבור מה? זה חלק ממני. דברים של חלק ממך, חיבור של ילד להורים בעזרת השם, זה חיבור של גב לגב, כאילו, אנחנו ביחד. אנחנו ביחד. הילד לא כמו ההורים, לא אמור להיות כמו ההורים, ההורים לא כמו אמור להיות, אנחנו ביחד. זה משהו חשוב מאוד, משהו מבורך מאוד, אבל יש בו הכרח טבעי. שאין לנו את המקום לבירות הדעת לגלות פעולתה, לא בכל דבר צריך לגלות, יש לי אוזן, לא צריך לבירות הדעת. אבל כשיש בנו דברים שהם פוטנציאל של אין סוף, יש בנו דברים שהם מדמים, שהם צריכים להגביע אותנו. מערכת היחסים של אדם ואלוקיו, זה הדבר הראשון, ומתוך כך מערכת היחסים של אדם ואשתו, הם פתוחים אל האין סוף ברוך הוא. אין להם תקרה. הם יכולים להיות יפים וטובים ושמחים ומהירים, וזה תמיד, כי עין הוא אפס לעומת מה שטמון בהם. כי שכינה ביניהם, לא פחות משכינה ביניהם. אז האדם, כשאלוקים אמר לא טוב להיות האדם לבדו לפי ההבנה הזאת בגמרא, אז הוא לא היה לבד, הוא היה עם אשתו. הוא היה מחובר אליה גב לגב. ולזה אלוקים קורא לא טוב להיות האדם לבדו. כך לפי הגמרא פה. לפי הגמרא בעירובין, בברכות, וכך לפי הגמרא שלנו. הוא לבדו. אבל מה לבדו? היא צמודה אליו, אבל הוא בלי בהירות הדעת. זאת אומרת, הוא חי אותה, יכול להיות שבמערכת יחסים מאוד טובים, הם חיים ברמה מאוד מאוד בסיסית. והנשמה שלנו מבקשת הרבה יותר. אז באים עם משתרדמה נופלת על האדם, זה תהליך אלוקי, והפרצופים נסרים זה מזה עד שהפירוט הגמור נעשה אפשרי. ובכללות התרדמה, אני נראה לי שצריך להוריד פה למד אחת. ובכללות התרדמה. אני חושב שגם כך כתוב בקבצים, לא בדקתי לפני השיעור הזה, בסדר? בכללות התרדמה זה כשהתרדמה נגמרת. וכשמגיעה לכמו ויחולו, מגיעה לסיש, ממצה את עצמה. אבל אפשר גם שני למדים, זה לא סיבה להתווכח. כשהתרדמה, כשהתהליך מסתיים, תהליך ארוך מאוד, שבו האדם רדום והוא לא יודע שהוא רדום. זאת אומרת, כשאתה רדום, אתה לא יודע שאתה רדום. אתה לא יודע. חסר לו, אולי הוא לא מודע לאיזה כאב אינסופי שהוא מנוסר. הוא מנוסר מעצמו, זה לא מי שהדביקו אותה. ועכשיו הורידו את הדבק. זה לא אותו ממסים, הסיעה משמקרה הייתה איזה רקמה שהתחברה. איזה, הוא היו דבר אחד. הפרצומים שרים לזה, זה עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. פירוד גמור זה, אני מסתדר מצוין מלעדיה, כמו שאמרתי קודם. ובכלות תרדמה, במקום צלם מחוברת, חיבור טבעי גב לגב, עומדת, תפארת אדם בכלל הדרה. אדם פוגש את מישהי אחרת, שהוא לא מכיר. הוא חי אחרת, הוא גדל אחרת, משפחה אחרת, ראש אחר, הוא פוגש אותה. מישהי זרה, ולתדמתו הוא אומר, הבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם מעצמה ובשר מבשרי. תמיד היא הייתה, אבל לא ידעתי. הייתי צריך לעבור את הניתוק הזה, ורק אחרי הניתוק הזה אני פוגש אותה עכשיו, עכשיו אני פוגש את הפנים בפנים, לא גב לגב. ואז אני אומר, זאת הפעם. היא בכלל לא עצם, היא מישהי זרה. והמישהי הזרה הזאת מתבררת לי, כי עצם העצמה היום בשר הבשרי, והעולם מתכונן. מכשיר את עצמו בהופעת חיים ותולדות קיימות עד יד. זה התכנו ממנו בניין עד יד. זאת אומרת, ואז אפשר להיות ילדים. זה לא ביולוגי, אי אפשר להיות ילדים, כי כשאנחנו חוברים לגב לגב, זה רוחני, כן? זה משל, הרב אומר. הנמשל זה הפשורה הראשונה במשפט, שאי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור אישה. אז גם בזה יש נסירה. העולם, האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים החלטים, השם ישמור בין עם ישראל לאלוקיו. נולדים אנשים כאלה, נולדים ציבורים כאלה, נולדים דורות כאלה, שבתום לב הם מנוסרים ממאירת שמיים. הם נפרדים מצור אישנו. לא כדי להכעיס ולא כדי להרגיז. יש תהליך היסטורי שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו. בחידה גדולה, בסתר גדול, תהליך של נסימה. כל אלפי שנים כנסת ישראל נצמדה בכל ליבה לתורה הקדושה, ופתאום מתפתח פה זה תהליך שיש אפשרות לדבר גבוהה גבוהה. פירודים מחלוטים, מה זה האפשרויות האלה? האפשרויות האלה הן תולדותיה של נסירה. כמו שיש נסירה בין אדם לחווה, אז ככה יש נסירה לדברים הכי קיומיים, הכי חשובים בחיים שלנו, הכי נשמתיים שלנו. אנחנו מתנתקים מזה ומרגישים מצוין, ויזכור מסר תחתינה. והתודעה האנושית, התודעה של חלק גדול עם ישראל, היא רדומה. זאת אומרת, אין שכל במובן הזה. יש שכל שמתפקד בהרבה, אבל מה עם הקשר התורה? מין איזה בלוק כזה, בלוק כזה. אתה יכול מאוד לכעוס, אתה יכול מאוד לזעום. וזה סוד אלוקי כזה, סוד אלוקי שלפעמים זה נראה כאילו יש אנשים שאין להם בחירה חופשית. כאילו יש בזה משהו שזה לא יוכל להמשיך. זה אלוקים מפיל תרדמה על האדם, זה לא שאדם ירדים את עצמו. אין תולדותיה של הנסירה מביאה לידי ההתאחדות הגמורה, הצורה החופשית, הצורית או חופשית. זאת אומרת, קודם היינו מאוחדים כי אלוקים ברא אותנו, אלוקים ברא אותנו שאנחנו, באמת אנחנו תורה, באמת התורה היא עומק חיינו. תורה מתוקה ואהובה וטובה. אבל זה שהתורה כל כך טבעית לך, זה שכל כך פשוטה לך, זה גורם לך להכרח טבעי שאינו נותן מקום לבירות הדעת, לגלות פעולתה. אז חיים מאמינים, אופן מירת שמיים, טבעית כזאת, פשוטה כזאת. פוגש דמויות של יהודים שמזכירים את הגלות, איזה דבש, איזה אור, איזה יראת שמיים, איזה קדושה. אבל הגזרה האלוקית מבקשת תהליך. אין תולדותיה של נסירה מביאה לידי התאחדות גמורה. איזה התאחדות גמורה? צורית. צורית הכוונה צורה, מצד המהות, מצד המגמה. היא התאחדות חופשית, שרק היא מאפשרת לומר, זאת הפעם עצם העצמה. למה כשמחוברים ביחד היא לא יכולה להגיד? עצם העצמה. למה כשמחוברים ביחד יש הכרח טבעי שאינו נותן מקום לבהירות הדעת? רק נסיים את הפסקה, כמסוס, זה הברכות של שבע ברכות. כמסוס חתן על קלה, יש עלייך אלוקייך. אני חושב שהרם מסביר פה את שבע ברכות. החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית, וגמר הנסירה, סוף התהליך הוא תוכן הבניין, שעם ישראל יפגוש את התורה פנים בפנים. ויגיד לתורה שהוא חשב שיכול להסתדר מלידיה, זאת הפעם עצם העצמה, היא מביא לאחדות, לא לאחדות, לא, זה לא נחזור למה שהיה קודם, מה פתאום? לאחדות משוכללת. ותורה חוזרת ללומדיה וכל בנייך ללמודי השם ורב שלום בנייך. אז מה קורה פה ביחס לחתם ואל הקלה שלנו? הם היו מחוברים גב אל גב, הם הרגישו טוב מאוד ביחד. אבל הם מסתכלים כל אחד לכיוון אחר, כל אחד. אומרים, בוא נלך קדימה, וכל אחד מבין קדימה, משהו אחר. כל אחד רואה עולם אחר, היא מסתכלת לשם, הוא מסתכל לשם. זה שתי פרצופים שיש לי, נכון? הם אומרים פנים, יש לי שני פנים. זה רואה את זה וזה רואה את זה, אבל הם ביחד. שני הפנים האלה הם בתוך פרצוף אחד. יש לה אישיות שלי הרבה כוחות. יש לה אישיות שלי, אישיות שלנו עשירה מאוד. אפשר להגיד שזה שכל ורגש, אפשר להגיד הרבה דברים, נכון? הרבה דוגמאות. אז יש איש ואישה והם שונים, הם באמת שונים. והשפה שלהם שונה, מה זה קדימה, מה זה אחורה, מה זה ימין, מה זה שמאל, זו שפה אחרת. מה עושים כשמחוברים גב לגב? היא רוצה ללכת לשם והוא רוצה ללכת לשם. אי אפשר ללכת לשני הכיוונים, אפשר לנסות למתוח. כמה, הם לא אלסטים יותר מדי. אז מה עושים? אז היא יכולה לוותר לו, להיגרר אחריו כל החיים. צריך למחוק את הפרצוף שלה, זה לא עובד. צריך שתראו את הפרצוף שלה. הוא יכול לוותר לה, ואז היא גוררת אותו, הם מוחקים את הפרצוף שלו. זה גם לא הכוונה. אפשר יום הוא מוותר והיא מוותרת, נכון? אז הם נעים בערך ככה. צעד קדימה, צעד אחורה. שני צעדים קדימה, שני צעדים אחורה. קיצור, הם גם תקועים במקום. אין להם, כי יש פה שני... הם מאוד רוצים להיות ביחד. הם לא רוצים להיות... הם ביחד, זה ברור שהם ביחד. אז הביחד הזה, יש בו סיבוכיות. יש בו משהו מאוד מתוק, מאוד טוב. הם לא רבים, הם לא מתווכחים. הם לא מבינים אחד, אבל למרות שהם מבינים אחד את השני, לפעמים הם ביחד, ברור שהם ביחד. מבינים, זה ישות אחת שיש לה שתי פנים, שתי פרצופים. אז הקדוש ברוך הוא מנסר אותם. והניסור הזה, איך אומרת הברכה, סוס תזיז דגל להכרה, הניסור הזה יוצר תחושה של עקרות. הניסור הזה הוא לא פשוט. אתה מנוסר מהחלקים היותר משמעותיים באישיות שלך. ואתה רדום, אתה אפילו לא יודע את זה. אז מה אם אתה לא יודע את זה? אז מה? אבל אתה תקוע, אתה, אני, כנסת ישראל, העולם. זה שמישהו לא יודע, זה לא עוזר לו הרבה. הכאב נורא, והתקיעות עצומה, ואני בלי חלק ממני. רק שהם בלי חלק ממני ואני לא מודע לזה בכלל, אז אני מנסה למצוא כל מיני פתרונות, וזה לא מצליח לי, נכון? יש גמרא מוזרה כזאת, המדרש שאומר, זאת הפעם מלמד שבא אדם על כל בהמה חיה ועוף ולא נח על דעתו. טוב, אז הוא לא בא על כל בהמה חיה ועוף, נו. זה לא קשור. אבל הוא מחפש את עצמו, מחפש פה, מחפש. אדם מרגיש שמשהו חסר לו, הוא בודק את הכל, חוץ ממה? חוץ ממישהו באמת, לזה הוא לא נותן צ'אץ. כי היא דבוקה לו בגב. הוא מחפש, מחפש, מחפש. ואז הקדוש ברוך הוא עושה תהליך שהוא מאוד מאוד כואב, מאוד כואב, הוא מזכיר עקרות. הוא מזכיר מין חורבן כזה, הוא מפריד בינינו. ואז מה עושה החורבן? שוב, בהתחלה זה מאוד שמח וקליל ונחמד, ויסגור בשר תחתן, אין פצע בכלל, הכל מצוין, לא זוכר בכלל שהייתי תקוע פעם. אבל מתפתחת ההכרה, מתפתחת התודעה. מתפתחת התודעה, ולאט לאט אני מבין שחסר לי משהו מאוד עמוק. לאט לאט אני מבין, זה מפחיד. זה מפחיד כי זה לקחת מישהו אחר ולהחליט שהמישהו אחר זה אני. להחליט שמישהו אחר זה עצם מעצמה ובשר מבשרי. המישהו האחר הזה, הוא לא תמיד רוצה את מה שאני רוצה. והוא לא תמיד רואה את העולם כמו שאני רואה. אמרנו, אם דבוקים גב לגב, אז כל אחד רואה את העולם אחורה, אחרת, נכון? בשביל ימין שלי, זה שמאל שלה, ושמאל שלה זה ימין שלי. אז מה עושים? אז אחרי הם נפגשים פנים בפנים. וכשהם נפגשים פנים בפנים, אז ימין שלי זה שמאל שלה, זה נשאר ככה. וקדימה שלי זה אחורה שלה, זה נשאר ככה. הם לא נהיים אותו דבר, אל תבנו על זה, ממש לא. חס וחלילה. הם יצורים שונים והם רואים עולם אחר. זה יותר גרוע מבחינות מסוימות, יכול להיחשב, נכון? כי לא רק שהיא לא רואה את מה שאני רואה, כי היא מגב על מה שאני רואה, היא גם מסתירה לי, כי עכשיו נתקעת לי מול הפנים. לא, היא לא נתקעת, אני רק רוצה להגיד שיכול להיות, היא בכלל נתקעת. אתה בוחר בזה. היא נעמדת לך מול הפנים, והיא גם רואה, וגם אתה נעמד לו בפנים. אפשר לראות את זה כחוויה חוסמת. אבל החסימה הזאת, ההתנגשות הזאת, שכל כך ברחתי ממנה, מה שנראה לי תקוע, מה שנראה לי מיותר לפעמים, מתגלה בתהליך ארוך, לא פשוט. שיש פה הרבה געגוע וכאב, לא מזוהה, אין לו שם, ואנחנו לא יודעים לאן מוביל אותו. הוא מוביל לאמירה עמוקה מני חקר. אמירה שהאחרת הזאת, היא אני באמת, היא עצם מעצמי. היא האני היותר אמיתי שלי. ואז התקנו מינו מניין עד לעד, זה לא מבין שמבחינה פיזיולוגית, עכשיו יכולים ביולוגית ללדת ילדים. מה פתאום? מה פתאום? מכיוון שיש פה אחד ועוד אחד, ומשהו הרבה יותר עמוק מאחד ועוד אחד. כשמאו שני פרצופים, היו שניים באמת. ושניים זה שניים, ועכשיו לא שניים. כשהם שני הפרצופים האלה, הם עכשיו האין סוף. שכינה ביניהם, תראו, הגמרא אומרת שכינה, היא לא משחקת. שכינה זה מילה, וואו. אנחנו עכשיו מסיימים השבת פרשות המשכן. שכינה עשו למשכן, שכנתי בתוכם. שכינה של הר סיני, שכינה של בית המקדש. מה זה שכינה ביניהם? מה קרה? אפשר להגיד מילים, חז"ל לא משתמשים בסופרלטיבים מונפצים, חז"ל מדויקים. תגיד, זכו. נחמד, שמח, אהבה, חיבה, אמון, ידידות. יש מילים יפה, מה זה שכינה? שכינה זה מילה, יש שכינה ביניהם, כן. צריך להאמין בזה, צריך לפתח עיניים, צריך להילחם על זה כדי לזהות. יש שכינה ביניהם, כן. איך בניין הדעת? למה בניין הדעת? בניין הדעת זה נצח. מה זה ילדים? ילדים זה לא בגלל שחנות את חברים לא ילדים. ילדים זה נצח, קשר בין איש ואישה זה קשר של אין סוף. ילדים זה אומר שהאין סוף האלוקי זורם בינינו. אנחנו שותלים שורשים בשמיים, ומתוך השורשים האלה, השורשים יונקים נשמות מכיסא הכבוד ומנביעים עוד חיים לתוך החיים. הילדים זה רק גילוי של זה שיש בנו בניין הדעת. גילוי. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בהתחלה הוא ברא, הכל לכבודו, זה מהמדרגת חיים שאפשר להגיע אליה בחופה. ואחרי זה הוא ניסר אותם, יוצר האדם, ואחרי זה התקיים בניין הדעת. ואז זה היה חלק קשה, חלק קשה מאוד. כשאנחנו רואים, הרב מסביר שחלק חלק מההתמודדויות הגדולות שעם ישראל מתמודד היום, זה גם ביטוי של הנסירה הזאת. זה ביטוי שלפעמים אתה עקר. מתי האדם עקר? מתי הייתה עקרה? גם כשהיא הייתה מחוברת גם אל גם היא הייתה עקרה. גם אז. אבל אז לא הייתה לה ציפייה, אז היא לא חשבה משהו אחר, אז היא לא הייתה על דעתה. כדי לחיות את מי שאתה, אתה צריך למצוא את הפוטנציאל שלך. אבל כדי לחיות הנשמה, כדי לחיות האינסוף, אתה חייב להיפגש באשתך, אשתך כמשל ואשתך גם לא כמשל, במישהי שהיא לא אתה, מישהי לא אתה. והמישהי הלא אתה הזאת מתחילה לשאול אותך שאלות, בעצם נוכחותה, וגורמת לך להבין שאתה באמת לא יודע בצורת דרך מי אתה. שיכולת שלך לדעת מי אתה זה רק דרך המפגש איתה. למה זה קורה ככה? כי נשמה שנתת בי תאוריי. כשהקדוש ברוך הוא החליט שתיוולד בעולם, אז הוא החליט שתיוולד בעולם בתור בן אדם, ובן אדם הוא בעל יכולות מוגבלות, והיכולת שלו להיפגש עם הנשמה שלו היא מאוד מאוד חלקית, קטנה ומצומצמת. וכדי להיפגש בנשמה שהיא חצובה מכיסא כבודו, שפך באפם נשמת חיים, כי בצלם אלוקים בראת האדם, אז כך אלוקים בורא, מכל נשמה נולדים איש ואישה מנוסרים. אנחנו לא ניקח עוד אחד וזה שווה שניים, זה לא שווה שניים, אתם מבינים? זה שווה אין סוף. משום שמה שיש בין שני החלקים האלה זה, אני לא רוצה לקרוא זה המתח, כי המתח זה מילה מתוחה קצת, אני מתכוון בלי מתח. ההבדלים האלה, ומה שאני נדרש בשביל להקשיב ולשאול וללמוד, ההבנה הזאת שזאת הפעם היא, שהיא לא מה שחשבתי שאני. אני חושב שהיא אחרת, כי אני בעצם לא מכיר את עצמי לבד. כי כמה שאני צדיק ונשגע ומשקיע ומרומם, אז אני מכיר את הנשמה שלי לפי כלי ההכרה שלי, וכלי ההכרה שלי הם תמיד סופיים. הם תמיד סופיים. הכרח טבעי זה מצוין לכל הדברים שבעולם, חוץ מקשר לאלוקים וקשר לאישה. שם הכרח טבעי הוא מצוין וטוב, אבל הוא מגמד אותנו, כי הוא לא נותן מקום לבהירות הדעת, לגלות פעולתה. בהירות הדעת זה עמד, זה קושיות, זה שאלות לא פשוטות, זה לא שאלות אינטלקטואליות. מי אני? איך הבית שנבנה? וכשאתה מוותר לה, אתה לא עושה טובה לאף אחד. לאף אחד אתה לא עושה טובה. אתה מוותר לה, ואתה צריך לשאול מתי אתה מוותר לה. זה לא ויתורים בכלל, מה זה קשור שלה? זה אנחנו, זה מעשה אומנות כזה, אדיר כזה. זה בניין הדעד. בניין הדעד אפשר להביא זה ילדים, ואפשר להבין שזה הקשר. הקשר הוא בניין הדעד. יש כזאת דבר, כתורה כזה חידוד, שאומרים הרבה משבע ברכות, אומרים לזוג צעיר, תתנו שלט, תתלו שלט על הדלת, אתר בנייה, אין כניסה. שלא יבואו... אפשר לא להציק להם גם בלי שיש את השלט הזה. אבל... אז זה נחמד, אבל אפשר לשלוט את השלט הזה כל החיים, בלי אין כניסה. בית זה בניין הדעד, כי תמיד נבנה ונבנה ונבנה. זה לא ייגמר לנו. נגיד, מאחורינו, יאללה, בוא נמשימה הבא. מאחוריי, אני אראה שמיים, יאללה, בוא נמשימה הבא. זה צמיחה וצמיחה, ולא צמיחה, צמיחה היא דבר שקורה באופן טבעי, זה בניין. זה בניין שיש אל הדעת. אז יש פה איזה סוד כזה, יש פה איזה קסם כזה שהריחוק, שהאפשרות של הפירוט, שהנסירה, אפשר לנסה רק חיצונית, אתם מבינים? הרי אדם וחווה נשארו אותו אחד גם כשנסרו אותם, במקום הרבה יותר עמוק, לא במקום תודעתי, לא במקום רגשי, לא במקום הכרתי, וכל המקומות האלה ויסגור בשר תחתנה. קודם כל גם מצוין. אבל הם באמת אחד. והתהליכים האלה הם תהליכים שהם הרבה יותר גדולים מההסברים שאנחנו נותנים לעצמנו. מההחלטות, מהתכניות, מהחלומות. כשאתה פוגש אותה, ואתה לא מפסיק להיפגש איתה, זה תהליך שימשך עד העולם הבא בעזרת השם. זה בעניין עדי עד, ממילא. זה תהליך שמכריח אותך להיפגש משהו הרבה יותר גדול ממך. הרבה הרבה יותר גדול ממך. ומאשר, וכן, ויש בו כאב. יש בו כאב. יש בו כאב עד שפוגשים אותה. וגם אחרי שפוגשים אותה, מכילה שאני אומר את זה. יש בביחד זה הרבה שמחה, והרבה, זה העושר הכי גדול, והטוב הכי גדול, והשמחה הכי נעימה, והבריאות הכי טובה, לבנות בית, להקים בניין, זה... אין שום דבר בעולם שישווה לו. באמת. אבל זה עבודה, זה בניין הדעת. בעזרת השם, אלא אם כן מישהו מחליט למחוק את עצמו. אם יש שם מישהו שמחליט להתנדב, להיות מחוק, אז פחות מסובך. אבל זה יותר גרוע מגב לגב, זה מוות. אם באתי בשביל שלא יריבו אותי, אז אולי נותן פתרון, אבל לחיות הנשמה, לחיות... זה ודאי לא קיים. איפה זה תהליך אומנותי כזה, אומנותי? מתי הוא מוותר, מתי היא מוותרת, מתי זה נכון, מתי... אנחנו מוכנים לתת הכל, אבל זה לא נכון. כי צריך את שני הפרצופים, מי צריך את שני הפרצופים? המשהו הזה שהוא העני האמיתי שלנו, שיותר גדול משנינו ביחד, הרבה יותר גדול. ומתוך השדה, היום בפיזיקה מדברים על ביטויים של שדה, נכון? שדה של גרביטציה, שדה של אלקטרומגנטיות. יש שדה אלקטרומגנטי, מערכות יחסים, שהשטח לא ריק, הוא נראה לך ריק, אבל יש יחסים, יש אנרגיות, אז יש שדה בבית. שדה, איזה שדה? שדה אשר ברוך השם כנראה, נכון, כך אומר יצחק. ריח בני, כערך השדה אשר ברוך השם. יש שם, זה עמוס באנרגיה רוחנית, אלוקית כזאת, וזה הביחד. לא, זה לא בא בקלות, זה דורש, זה מכריח, כן. והשיקוף, הרב אלי, שאנחנו היום, גם לזכרו, אמר לי פעם, הוא אמר לי כל כך הרבה דברים, אני לא תמיד מצטט ויודע בדיוק, שזה נורא מעצבן, אבל מערכת היחסים שלך ושלך היא שיקוף מדויק של מערכת היחסים שלי ושל אלוקים. אבל, כל התלונות שיש לך עליה, זה לא יעזור. כי זה שיקוף של מערכת היחסים הוא אלוקים. אתה מפסיד מראש. לא, גם היא צריכה להגיד את זה, כן? אבל אני, כל אחד עושה את החשבונות של עצמו. אם אתה רוצה להיות פייר וצודק, תישאר, אבל אם אתה רוצה... יש איזה ממד כזה בחתונה של פחד אלוקים, של מפגש נשמות, מפגש אדיר כזה של נשמות. מפגש נשמות, זה לא... ואם אתה ילדותי ותינוקי, אז אתה מצחקק בחופה, ואיזה כיף, ואיזה יופי, ו... אבל מפגש אמיתי שמבין מה זה חופה, זה חיל ורעדה, גיל ורעדה נגיד, בסדר? יש שם הרבה גיל. אבל גיל ורעדה, חופה זה לא מקום מצחיק. חופה, אמהות בוכות בחופה, אמרתי לכם. אמהות בוכות. ומה אבות עושים בחופה? יש להם איזה יתוש כזה שנכנס להם לעין פתאום, או משהו כזה, וזה נכון, כי זה... מה זה הברכות של השבע ברכות? מה זה ברכות? אני בדרך כלל לא מברך את השבע ברכות, כי... אבל מברך את השבע ברכות, אם אני מברך את השבע ברכות, אז אני מתוסכל כשנותנים לברך שבע ברכות. אז אל תתנו לי, למה? כי אני מנסה לכוון בברכות, ואז התזמורת מתחילה דידידינג, ואני מתחיל להיות עסוק בתזמורת הזאת, ו... אז אם אתם בעד התזמורת, אל תתנו לי. אבל זה תפילה, רש"י אומר, נכון? הברכה השישית. איך רש"י אומר לנו? רש"י דיבור מתחיל משמח חתן והכלה, הברכה השישית נגמרת משמח חתן והכלה, והברכה השביעית נגמרת משמח חתן עם הכלה. רש"י אומר, ובאחרונה משמח חתן עם הכלה. לפי ששמחת ברכה הראשונה, לא בשמחת חתונה אומרים, שהרי תפילה היא, שמתפעלים ומברכים שיהיו שמחים בהצלחה כל ימיהם. לפיכך אין לכתוב המשמח חתן עם הכלה, זה משמע איש באשתו, ברוך השם משמח את שניהם לעולם, סיפוק מזונות וכל טוב. יהיה להם טוב, שיהיה להם טוב ביחד, שיצליחו בתכלס. יש כל כך הרבה משימות וכל כך הרבה עומסים. הקהל מתפלל בשבע ברכות האלה. יש לכם תפקיד כי אתם בחופה. גם זה ארוך וגם זה בשקט. אתם מייצגים, אתם זוכרים? אתם מייצגים את ריבונו של עולם. מכוחכם מברכים שהכל ברא לכבודו. אתם מתפללים, אתם מייצגים. והברכה האחרונה היא, הברכה הראשונה משמח חתן וכלה. כל אחד, הכלה שמחה, החתן שמח. הברכה השישית, בואו ננסה לחטוף גם אותה, אומר רש"י, ואחרונה שבח שמשבח הקדוש ברוך הוא שברך חתונה דיבוק איש ואשתו על ידי שמחה וחדווה. לפיכך שלחתום משמח חתן עם הכלה, שהוא שמחון שמחת איש ואישה. אז אנחנו רואים כך, אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וכלה. איך המילים חתן וכלה קשורות לתוך הרצף הזה? הוא ברא ששון ושמחה. יש 10 לשונות של שמחה. ששון, שמחה, מדלג על חתן וכלה. גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. ומאוד שמח בחתונה. מה הכוונה שהוא ברא אותם? אלוקים ברא ששון ושמחה, מה זה קשור שהוא ברא אותם עכשיו? בואו נשמח, תתפלל שאלוקים יביא ששון ושמחה וגילה, או שאנחנו, או שיהיה להם. מאיפה אלוקים ברא? למה אלוקים ברא ששון? והוא ברא חתן וכלה? ככה רש"י אומר, אתם רואים עוד פעם רש"י, בשורה הראשונה. ובאחרונה, השורה הרחבה הראשונה, ובאחרונה שבח שמשבח הקדוש ברוך הוא שברא חתונה דיבוק איש ואשתו. מה הכוונה הוא ברא חתונה? הוא פגש אותה, היא פגשה אותו, איך זה התחיל? למה אלוקים ברא את זה? בורא פרי עץ אני מבין, הוא יצר את התהליך הבוטני שגורם לעץ להוציא פרחים וליפות ו... יש פה איזה הופעה שפל כבר, חתן וכזה אנשים מבוגרים, אנשים רציניים שבאו ונפגשו והחילו להתחתן, אבל בברכה אתה אומר שזה בריאה, כי זה בריאה. כי היכולת ללכת אל מישהי ולהגיד לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, אם אתה מבין מה אתה עושה, אז אתה... שוב, אני לא מדבר מה החוויה, אני מדבר מה הגודל מעמד. החוויה זה כל אחד ידאג לעצמו. אז יש לך פה מפגש ברגעי הראשית של היקום. אתה נוגע פה בפסוק בראשית ברא. חתם וקלה הם באמת שני עולמות, ויהיה מורכב בעזרת השם, אחרת אין טעם. המורכבות יוצרת עושר, שפע, אין סוף, דווקא השאלות ודווקא הדילמות, כמו באמונה מול אלוקים. כמו שהקדוש ברוך הוא מוכן לשלם נסירה של כפירה. תהליך של דורות קשה וכואב ופוגע מאוד בקיום תורה ויראת שמיים. כי מתוך זה תצמח הכרה טבעית, מתוך זה תצמח הביעות דעת. מתוך זה תצמח יראת שמיים אחרת לגמרי, נכון? השאלות האלו, ההטרדות האלו, הם לא איזה זבוביקה שמציק, זו תוכנית אלוקית שמובילה אותך למקום אחר לגמרי. אז אנחנו ניגשים לחופה ביראה, ביראה רבה, יראת רוממות, כן? ביראת רוממות. ופתאום קורה איזה נס. זה לא משמח חתן וכלה, זה משמח חתן עם הכלה. זה לא בגלל שיש להם דופמינים במוח והכל נראה להם ורוד. ממש לא. זה מעמד שיא של קדושה, זה מעמד... שוב, מה החוויה של כל אחד? לא יודע. אפשר לבזבז את זה על כל מיני דברים שוליים, אבל... אבל זה רגע הלידה. כתוב חתן וכלה נמחלים אבנותיהם. זה... איך אומרים? בקטנה נמחלים אבנותיהם. אם הם הולכים להקים בית, הם הולכים להיפגש עם אלוקים, אז ברור שאם מחלו אבנותיהם. יש מנהגי מוהר"ל, מנהגי חתן וכלה, שהחתן וכלה עומדים על מקום גבוה. למה הם עומדים על מקום גבוה? לא בשביל שיראו אותם. זה גם חכם, אבל לא בשביל שיראו אותם. זה כאילו משה רבינו עכשיו עומד על פסגת הר סיני ומקבל את הלוחות. הם ביחד. למה מי אני, משה רבינו? מה קרה? כלה מורידה, יש מנהג שמורידה את כל התכשיטים. למה? כי היא הכהן הגדול שנכנס עכשיו לקודש הקודשים. אתה רואה באיזה מערכות דימויים חז"ל השתמשו, גדולי הדורות השתמשו. טוב, זה כל כלה, כן? זה כל חתן. אנחנו נותנים לחתן ולכלה רשימות של חולים, תתמיד את פעלו, מה אני, בבא סאלי, מה אתה? אני יודע מי, אתה לא אתה עכשיו, אתה עכשיו, זה הברכות על ירושלים. כשאנחנו בחופה, אנחנו מברכים, מתפללים, מודים, מתרוממים כולנו, אנחנו נציגי השם. ומה אנחנו פוגשים? פוגשים שהכל בר לכבודו, ופוגשים את הקשר הזה. כשאיש ואישה מסכימים להתחתן בשמחה, אני אגיד פה בבריאת העולם, זו שמחה אחרת. הששון ושמחה, זו שמחה שנבראת עכשיו, יש פה משהו טהור, טהור, טהור. לפתוח את הלב, לנסות לגעת בזה. ואנחנו, בעצם זה לא חתונה של החתן וכלה האלה. משום שנוגעים בזה, זה חלון אל האינסוף. אנחנו נוגעים בחתונה שבין כנסת ישראל ואביה שבשמיים. בין אחד עוד לקראת כלה, מי זאת? אנחנו מדברים על ירושלים. אנחנו לא סתם מעלים את ירושלים, היא גם כלה כזאת שניסרו אותה מאלוף נעוריה. אישה עזובה בעצבות רוח. כאשת נעורים כי תמאס, אמר אלוקייך. זה גם, זה תהליך של גלות כואב וקשה שכולם נמצאים בו, ובחתונה אפשר לזהות, להרגיש, לברך. אתם זוכרים, דיברנו על זה שברכה זה לא דיבורים, זה לא שיעורים באמונה. ברכה אתה נמצא שם. יש אפשרות לגעת באמונה שלמה, תנסו את זה, תגיעו לחופה, תתרכזו, תחשבו קודם. אם אתם רוצים להצחיק את החתן ואת הכלה, כל אחד לפי היכולות שלו, אבל יהיה זמן אחר כך. לרקוד לחתן ואת הכלה, כן, אבל צחוקים. ההמלצה שלי להשאיר את זה לחתונה, זה ממש במקום, זה ממש טוב, זה ממש מצחיק. אבל עכשיו זה משהו אחר. פעם ראיתי בחופה שהרב מרדכי אליהו זצ"ל ערך, והוא הצחיק את החתן, לתדהמתי. אז שאלתי, ממש החתן הלך להתעלף מרוב חרדה, ולכן הוא הרים אותו למעלה. אבל בסדר, זה מותר לעשות עם הלכת בדרכי הרב אליהו. אבל לעמוד בחופה, להרגיש את הברכות, אתה לא נוגע רק בשמחה של החתן וכלה האלה. של אדם וחווה, של ירושלים וכנסת והקדוש ברוך הוא, של העולם הזה ושל העולם הבא, של הנשמה ושל הגוף. זה מעמד שפועל עלינו. אם אנחנו מודעים לזה, אז בכלל. אם אנחנו לא מודעים לזה, זה... ולכן כל מי שמשמח חתן וכלה זוכה חמישה קולות, זוכה ורואה בבניין ירושלים בעזרת השם. כל טוב.